הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה הקשורה אל נושא הביטחון בהשם, וההשתדלות בנושא הבריאות והרפואה של האדם. התורה אומרת בספר דברים, כי תצא למלחמה על אויביך, אחר כך תראה סוס ורכב, עם רב לא תירא מהם. אל תפחד, אל תחשוש מהם. אומר רבנו יונה, הוזהרנו בפסוקים האלה לא לפחד. ודיבר הכתוב בהווה, דיבר בסיטואציה שהיא מפחידה. אבל לאו דווקא במלחמה לא לפחד, אלא בכלל. אם יראה האדם שצרה קרובה לבוא, תהיה ישועת השם בליבו ויבטח עליה. כלומר, זו לא עזרה רק לשעת המלחמה. הגאון רב מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, כתב בספרו משך חוכמה, מצוות הביטחון בהשם, שהקדוש ברוך הוא ידאג לכל מחסורנו. איפה לומדים את זה? מהפסוק את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד, ובו תדבק. כל יחיד ויחיד מחויב לצייר לעצמו במחשבה שהוא דבוק להשגחה. הקדוש ברוך הוא דבוק בו והוא דבוק בהשגחה. יותר מכך, יותר ממה שהאדם רוצה בהצלחתו, הקדוש ברוך הוא חפץ בהצלחת האדם. ולכן האדם הוא דבוק בהשם, יודע שהשם איתו, ולכן הוא לא ירא, הוא לא חושש. הוא בוטח בהשם. אומר הגאון מבילנה, בביאורו לספר משלי, עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו ביטחונם בהשם. עיקר הכל, הביטחון בהשם. והוא כלל המצוות. כך כתב הגאון מבילנה, החזון איש בספרו, אמונה וביטחון, כתב, שאם אין לאדם ביטחון בהשם, לא רק שזה מחסור בנפש המשכלת, אלא כמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות. מהמקום הזה ניגע בנושא הביטחון בהשם בענייני רפואה. הגמרא, מסכת ברכות בדף למד ג', מספרת על רבי חנינה בן דוסה. הוא נתן את עקבו על החור שהיה שם ערוד. ערוד זוהי חיה מסוכנת. כשנושך הערוד, האדם מת. במקרה כזה נשך הערוד, רבי חנינה חי והערוד מת. הגיע רבי חנינה בן דוסה לבית המדרש ואמר, בוא ותראו, אין הערוד ממית אלא החטא ממית. הקשה הרשב"ו איך נתן עקבו על החור ששם היה נמצא הערוד. איך הכניס רבי חנינה בן דוסה את עצמו לסכנה? הרי אין סומכים על הנס, אומר הרשב"ו. רבי חנינה בן דוסה כן יכול לסמוך על הנס. למה? כיוון שיש לו זכויות רבות. וכך כתב בספר עין אליהו, על בסיס הגמרא מסכת כתובות בדף למד. כתוב שם שגם כיום לא בטל דין ארבע מיתות. אמנם זה בטל על ידי בית דין, אבל בית דין של מעלה עדיין עושה, ומי שהתחייב שריפה נופל לאש, או נחש מקיש אותו. הנחש ממית למי שחטא והתחייב על כך מיתה. כך כתוב בגמרא מסכת שבת קופנון א', חיה רעה לא תשלוט באדם רק אם הוא נדמה כבהמה. רבי חנינה בן דוסה היה בטוח שלא חטא בחטא, שראוי עליו עונש שריפה, ולכן הוא לא חשש מהערוד, וגם הוא לא דומה לבהמה מצד זה שהוא מקפיד על קלה כבחמורה, אז לכן הוא לא חשש מהערוד. עיון יעקב אומר שרבי חנינה בן דוסה היה בטוח בעצמו שלא ינזק, אלא תבוא על ידו הצלה לאנשי המקום. למה? היות שכבר יצאה בת קול ואמרה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, היות שזכות הרבים תלויה בו, הוא ידע שיצליח להעמית את הערוד. עוד כתב בספר באר אליעזר, הערוד הוא גורם לכל האנשים סכנה ודאית. לגבי רבי חנינה בן דוסה, זה רק ספק סכנה, היות שהגמרא מסכת תענית חפי אומרת שהוא מלומד בניסים, לכן הוא יכול ללכת לנסות להציל. ולמה? כי הסמה כתב, חושן משפט סימן תף, חף, וו. על בסיס דברי הירושלמי, מסכת תרומות פרק ח', חייב אדם להכניס את עצמו לספק סכנה, כדי להציל את חברו מסכנה ודאית. לכן היה חייב רבי חנינה בן דוסה להכניס עצמו לספק סכנה מההרוד, כדי להציל את שאר אנשי המקום מסכנה ודאית. הגמרא אומרת שרבי חנינה בן דוסה נטל את הערוד על הכתפיים, לא גרר אותו על הארץ. למה? היות שמהמעשה הזה נגרם קידוש השם גדול, ראו כולם שהערוד לא ממית אלא החטא, וזכה הערוד שבעזרתו בצורה עקיפה נגרם קידוש השם. אומר רבן איש חי, הייתה מגולגלת בערוד נשמה של חוטא, שכך היא באה לתיקונה, ולכן נהג בערוד מנהג של כבוד, לא גרר אותו בארץ כזלזול, אלא לקח אותו על הכתפיים. בספר אוצר החיים כתב דבר נהדר. אומרת הגמרא, אוי לערוד שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. הגמרא, מסכת ערכין בדף תדבב, אומרת, לעתי לבוא, ישאלו את הנחש, איזה הנאה יש לך הנחש מכך שאתה נושך? הרי אתה לא מרגיש שום טעם בכך. יענה להם הנחש, מה היתרון לבעל לשון? אומר רעשי, גם המספר לשון הרע, אין לו הנאה בכך, ובכל זאת הוא עושה כך. התשובה של הנחש היא מועילה רק לגבי כשהוא נושך רשע. אבל אוי למי שנושך צדיק כמו רבי חנינה בן דוסה, שלא רק שהוא חטא ואין טעם לנשיכה שלו, אלא שהוא עתיד להינזק. כך גם כן, מי שמדבר לשון הרע הוא חוטא. אבל כשהוא מדבר לשון הרע על רחמנא ליצלן, הצדיקים, עונשו גדול הרבה יותר. בכל אופן, למדנו מסיפור רבי חנינה בן דוסה, המחלה היא פועל יוצא של החטא, והיא סממן חיצוני לתופעה שהיא נעוצה בתחום הרוח, הרוחניות. לא הערוד ממית, החטא ממית. אם כך הם פני הדברים, ההשתדלות של האדם להירפא צריכה להיות בתחום הרוח. ומצד שני, כתוב בתורה בספר שמות, ורפו ירפא. מה הכוונה? האדם מזיק למישהו, צריך לשלם לו, ולא רק לשלם לו את הנזק, את השבט, את הבושה, כל מיני תשלומים שישנם, אלא גם את הריפוי, ורפו ירפא. ולמה כתוב ורפו ירפא? למה לא כתוב ורפו פעם אחת? ורפו ירפא, לא רק שצריך לשלם את השלום הרופא, אלא גם מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. ולמה? כתוב בגמרא, מסכת בבא קמא, ומפורש בדברי רש"י, כשאדם הולך לרופא להתרפא, המרפא כביכול סותר את גזירת הקדוש ברוך הוא, הרי החולי הזה מקורו בגזירה אלוקית, מניין שמותר להירפא? לכן אומרת התורה, ורפו ירפא. יש מצווה לבטוח בהשם, להאמין בהשם, לא המחלה ממיתה, אלא החטא ממית. המחלה היא בגזירת השם, בעקבות החטא, ובכל זאת, יחד עם האמונה הזו, האדם נדרש להשתדלות לפנות לרופא שימצא מזור למחלה, גם בדרכי הטבע, הסטטיסטיקה והרפואה. ומצינו בגמרא מסכת ברכות בדף סמך, לדעת רב אחא, מי שנכנס להקיס דם, אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שיהיה עסק זה לי לרפואה. למה? לפי שאין דרכם של בני אדם להירפות, כלומר ללכת לרופא, אלא שהם נהגו בכך, ולכן אפשר ללכת לרופא. כלומר, במקור, בבסיס, לא היה לבני האדם לעסוק ברפואות, אלא לבקש רחמים. הדרך לרפואת האדם צריכה להיות בתיקון השורש הרוחני של המחלה, הוא החטא. העיסוק ברפואות הותר בדיעבד. היות שנהגו הבריות בני האדם לעסוק ברפואה, לכן מותר. לדעת הבאי, משניתנה רשות לרופא לרפא, מותר ללכת לרופאים לכתחילה, ואין בכך חיסרון בחיוב לשים בה השם מבטחו. אם כן, זוהי מחלוקת רב אחא ואביי. האם הרופא, דרכי הרפואה, זה בדיעבד, כך זה רב אחא, או לכתחילה, לפי אביי. בשולחן ערוך סימן שין למד וב ביורה דעה, דיני הרופא. כתוב בשלוחן ערוך, נתנה התורה רשות לרופא לרפא, ומצווהי, ובכלל פיקוח נפש, ואם מונע עצמו מללכת לרופא, הרי זה שופך דמים. והמגן אברהם אמר שכאשר האדם הולך לרופא, בכל אופן, ודאי שיתפלל לריבונו של עולם, ויאמר שאכן יהי רצון מלפניך שעסק זה לי לרפואה, ותרפאני, כי כל רופא נאמן אתה, ורפואתך אמת, או בכל מוסך אחר. אבל ודאי לפני שאדם ניגש לרופא, צריך להתפלל לריבונו של עולם. הרמב"ן, בפירושו לספר ויקרא פרשת בחוקותיי, אומר שבהיות ישראל שלימים, והם רבים, אז הטבע לא ינהג בהם בכלל, יסיר הקדוש ברוך הוא מחלה מהם, עד שלא יצטרכו לרופא, לא יצטרכו את דרכי הרפואות, וכן היו הצדיקים עושים כך בזמן הנבואה. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחרי שמבטיח הקדוש ברוך הוא וירח את לחמך ומימך, והסירות עם מחלה מקרבך, אני מחצתי ואני ארפא. זה כאשר עם ישראל הם רבים בארצם, והם צדיקים, אז אכן ההנהגה הניסית היא זו שתבוא לידי ביטוי. אבל ברגע שהקריטריונים האלה הם לא בדור, האדם לא יכול לסמוך על הנס. לתקופות כאלה שאדם לא יכול לסמוך על הנס, אומרת התורה, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. במילים אחרות, זה תלוי בדרגת האדם. וככה תז מסביר את הדברים. עם ישראל כשהם שלימים, אז לא יתנהג עניינם בטבע כלל. כי זוהי הרפואה האמיתית המקורית הטבעית שאמורה להיות על ידי בקשת רחמים מהשמיים. אבל מי שלא בדרגה, או הדור שהוא לא בדרגה, דרגה כזו של ביטחון, ומונע את עצמו מרפואה, עליו כותב הרמב״ם, שזו עיוולת ודעתו קלה, ומשובשת. וכך אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, נקבע מהשמיים שהאיסורים יגיעו בזמן מסוים, יפסיקו בזמן מסוים, בשעה מסוימת, על ידי רופא מסוים ורפואה מסוימת. הרופא והרפואה מוזכרים בגזירה, כמי שיהיו חלק מתהליך הרפואה. ומכאן למספר שאלות הלכתיות. הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל לגבי חולה בשבת קודש סובל ממחלה. הרופאים בדקו, אמרו שהוא בסכנה. אותו חולה הלך לצדיק, והצדיק אמר לו שאין לו מה לנסוע לבית החולים, והוא מברך אותו לרפואה. מה יעשה אותו אדם? התשובה היא, התורה אומרת ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. וכתוב בשולחן ערוך יורה דעה סימן שין למד וב, לא רק שניתנה הרשות לרופא לרפות מעת התורה, אלא מצווה היא, והמונע עצמו, הרי זה שופך דמים. ולכן לכאורה, יצטרך לנסוע אל בית החולים. מוסיף הרב זילברשטיין, מצינו לפעמים שרשאי האדם לשים מבטחו בהשם, ולהימנע מהוראת הרופא. על בסיס מה שכתב החזון איש הלכות שבת, אורחיים סימן נון וב, על בסיס דברי הרמו, שאמר בזמננו מצוי מאוד מחלות שבאות על תינוקות, ושם השולחן ערוך דן לגבי מה שמותר בשבת אמירה לגוי לבשל לקטן, אפילו שיש לקטן מה לאכול, כל זה כפי הצורך, בגלל החשש של מחלה, ולכן מאכילים אותו מאכלים אפילו טעימים יותר, טובים יותר. וכותב החזון איש, ומי שמייקל בדבר, כלומר לא דואג לבריאות של הילד, בשביל לא לעבור על אמירה לנוכרי לבשל לקטן, ובוטח בהשם, וקובע מזונות בנו באופן שאין מבשלים בשבילו בשבת, ובואו נשים לב למילים הבאות של החזון איש, הוא כבר הורגל בכך. כלומר שזה לא אירוע חד פעמי, בדיוק הפעם זוהי שבת שקר בחוץ, אין גוי באזור, והוא קצת עייף לקרוא לו, אז עכשיו הוא החליט שהוא רוצה לבטוח בהשם על חשבון הבן שלו. אלא הורגל בכך, זה החיים שלו. יום יום, הוא קובע זמן ועיתים לתורה, לתפילה, הוא ממעט בהשתדלות לצורכי עולם הזה, הוא מרבה בהשתדלות לצרכים רוחניים. זה החיים שלו, הורגל בכך, יום יום. כמו שכותב החתם סופר ברכות למד ג' עמוד ב', שהאדם צריך לבטוח בהשם בענייני גשמיות. שהקדוש ברוך הוא יספק לו את הצרכים שלו, והוא צריך להשתדל רק מה שצריך, ולא יותר. אבל בעסק המצוות ועבודת השם, לא לסמוך על ריבונו של עולם, לומר שבוטח בהקדוש ברוך הוא שבסוף יתקיימו המצוות. לא, רצון הקדוש ברוך הוא שאדם יתאמץ לקיים את המצוות, כי זוהי תכלית הבריאה, מטרת הבריאה. ולכן אם יום יום האדם מתנהג במעין הנהגה ניסית, מינימום גשמיות, מקסימום רוחניות, מינימום השתדלות בעולם החומר, מקסימום השתדלות בעולם החומר, אדם כזה אין מזניחים אותו כאשר הוא מקל בענייני רפואה וסומך על ריבונו של עולם. כי שגרת החיים שלו היא המדד לביטחון שלו בהשם. ולכן במקרה ששאלנו, צריך האדם להישמע להוראת הרופא, אלא במקרים מסוימים, האדם הוא בדרגת ביטחון בהשם בכל ליבו, בכל נפשו, אז מותר לו לשמוע אל ברכת הצדיק. ובכלל כתוב בקובץ איגרות חזון איש, איגרת קוף למד וב. כשאני לעצמי, אומר החזון איש, אני חושב את ההשתדלות, כלומר מחשיב את ההשתדלות הטבעית במה שנוגע לבריאות האדם, למצווה, וחובה, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם. עוד הוא אומר שמצינו אמוראים שהלכו אצל הרופאים, אפילו רופאים גויים, אפילו מינים, כופרים, להירפא. וכמה וכמה פעמים מצינו בחזל על סוגי מאכלים, או עשייה למען הבריאות שמאריכים ימיו של אדם. ומצינו עוד שאלה, חולה במחלה קשה, רחמנא ליצלן, הוא רוצה לקבל טיפול אלטרנטיבי ולהימנע מלקבל טיפול ברפואה הבדוקה והמקובלת. האם הוא רשאי לעשות כך? והרופאים אומרים שהרפואה הקונבנציונלית, סטטיסטית, יכולה לעזור. האם יש חיוב גמור על החולה להשתדל ברפואה הטבעית? אומר הגאון רב אשר וייס, בעל המנחת אשר. ראשית הוא מביא את דברי הרמב"ן שרבים טעו בו וחשבו שזה גנאי ללכת לרופא. אך הוא מציין שדברי הרמב"ן בפירושו לפרשת בחוקותיי, שאומר שירא השם לא אמור להגיע לרופא, זה פירושו בתורה, וכפי שהערכנו כבר, מדובר על דור, על תקופה, על אנשים שהם כולם יראי השם. אבל הרמב"ן עצמו כתב בספר תורת האדם, שער הסכנה, שלא יאמרו בני אדם שאין דרכם ללכת לרופאים, לא כך, אלא מצווה להתרפות, לא רשות, מצווה. כך כתב הרמב"ן בספר תורת האדם. והרמב"ן במלחמות סנהדרין עין דלת כתב, לא שמענו מידת חסידות לחולה שלא יחללו שבת בעבורו, והמונה עצמו מתחייב בנפשו. וכמו שאמרנו שאין סתירה בדברי הרמב"ן בפירושו לתורה כתב, כשישראל רבים הם ושלימים בארץ ישראל, אבל כשהם לא כך, אז הם מחויבים במצווה ללכת לרופא. כך מופיע בשו"ת הרשב"א חלק א' סימן תף י' ג'. אסור להיכנס בענייני הסכנות ולבטוח על הנס, אלא מותר לבטוח באדם כל עוד לא יסור ליבו מהשם. ולבטוח באשם שיעשה לו תשועה על ידי איש פלוני מותר ומצווה. והשח ביורד היה סימן ריש למד חץ, סעיף קטן ה' כתב, חולה שיש בו סכנה, נשבע לא לאכול תרופה לא כשרה, הרי זה נשבע לבטל את המצווה, כי יש מצווה לאדם לשמור על בריאותו, ולכן הוא מחויב לאכול. במגן אברהם סימן שין כף ח' כתב, חולה שאין בו סכנה שלא רוצה לקבל תרופה, כופים אותו. למה? יש מצווה לאדם לעסוק ברפואתו. והרשבו כתב, בחלק א' בשוט שלו סימן תף י' ג', אסור לסמוך על הנס, אלא צריך להתעסק בדברים המועילים. בואו ונשים לב למילים הבאות, בין בדברים הטבעיים ובין בסגולות. ואז הביא הרשבו את הקמאות שמצינו בשס. אבל כמו שכתב המגן אברהם בסימן שין כף ח', אין לחלל שבת אלא ברפואה בדוקה. כך מופיע עוד לפני כן הפירוש המשניות להרמב״ם, מסכת יומא פרק ח'. הרמב״ם כותב שההלכה היא לא כמו רבי מתיה בן חרש, שהוא מתיר להאכיל לאדם את הכבד של כלב שוטה כשננשך על ידי הכלב. כי כל מה שזה מועיל בדרך סגולה ולא בדרך טבעית, וחכמים סוברים שאין עוברים אל המצוות אלא ברפואה בלבד. אבל בסגולות אפשר להתרפות, אבל לא לחלל על זה את השבת. ולכן יהיה אסור לאדם לחלל את השבת בשביל רפואה שלא עברה את מבחן הסטטיסטיקה. כי זה המדד למדע מדויק, כמה שזה יותר מתאים לחוקי הסטטיסטיקה. ולכן יהיה אסור לאדם לנטוש את דרך הרפואה הקונבנציונלית בשביל רפואה אלטרנטיבית. אין זה אומר שאין ממש ברפואה אלטרנטיבית, אבל זה כן אומר שכל עוד זה לא עבר את מדד המדע, ומדע הכוונה סטטיסטיקה, שזה מוכיח את עצמו, שזה עובד שוב ושוב, אסור לאדם לנטוש את הרפואה הבדוקה בשביל רפואה שאיננה בדוקה. ואולי אפילו היא טובה מאוד, אבל כל עוד היא לא נבדקה, אז לא ינטוש את הרפואה הבדוקה. ומכאן לעוד שאלה, האם מותר לאדם לבטח את עצמו ביטוח חיים, מה שמעניק פיצוי לבני משפחת הנפטר אחרי פטירתו? האם יש בזה משום חיסרון במידת הביטחון, או שמה זוהי ההשתדלות הראויה? בשוט יביע עומר כתב להתיר, ומה שמצינו בגמרא מסכת סוטה, מי שיש לו פת בסלו, ואומר, מה מחר אני אוכל? ומקטני אמונה, אומר המערשה, זה נאמר לחסידים. זוהי משנת חסידים, שמאמינים בהקדוש ברוך הוא שהוא זר ומפרנס לכל חי, הם אכן ראויים להתנהגות והתנהלות שכזו. אבל זה לא מן הדין שהאדם צריך לדאוג רק ליום המחר ומוחרתיים. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הוא פועל בצורה נכונה והגיונית. הוא לא שייך אל משנת החסידים, הוא שייך אל מידת הדין רוב האנשים. ובלבד שלא יסיר מבטחו בהקדוש ברוך הוא ויאמר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. ולכן המבטח את עצמו בפוליסת ביטוח, אין בזה משום חשש איסור מן הדין, כיוון שהוא מאמין שהכל על פי ההשגחה, וזוהי ההשתדלות. ובעל היביע אומר, מביא ראיה מהתוספות מסכת בבא מציע בשם רבנו תם. אסרו חכמים להלוות לנוכרי בריבית. למה? לא ללמוד מהמעשים האלה ולאחר מכן להלוות ליהודים בריבית, אלא אם כן כדי חייב, כלומר שיהיה רווח קל, לא גדול מדי. ממשיך רבנו תם ואומר, נהגו כיום להקל. למה? יש עלינו מסע מלך שרים, לא יודעים מה ילד יום, והכל הוא כדי חיינו. אנחנו שרועים בין האומות, אי אפשר לנו להסתכל במסע ומתן רגיל, ולכן אין לאסור ריבית לגוי, שמא ילמד מהמעשים ויכול לקחת גם ריבית גבוהה. וכך פסק הטור, והשלוחן נעוך יורד היה סימן קוף נון תת. כלומר אין לחשוש בזה לחוסר ביטחון באשם. ולא מצווים את בני האדם לומר, תאמין, אם היום יש לך פד בסלחה, למה לך לדאוג את דאגת המחר? מדברי רבנו תם למדנו שהאדם יכול לדאוג לעתיד שלו, אפילו העתיד הרחוק, ואין בזה חוסר ביטחון באשם. ודברים דומים כתב בשו"ת תשובות והנהגות, על אף שכתב צדדים לכאן ולכאן, הוא כתב שיכול להקל לעשות ביטוח חיים ופוליסות, שבהם אחרי מספר שנים יוכל האדם לקחת את כספו עוד בחייו, בזה אין בכלל נידון, וזה כמו השקעה בבנק, ובוודאי שהדבר יהיה מותר. ובשו"ת שבט הלוי כתב, לגבי תוכניות חיסכון, שכשאדם יגיע לימי זקנה, או ירצה לחתן את ילדיו ויהיה לו כסף, הוא אומר שמצווה יש בדבר, להכין בעוד מועד, כדי שלא יצטרך לבריות. והרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. ולעומת הגישה הזו, ישנה הגישה של החזון איש, שכתב על בסיס דברי הפסוק, הקדוש ברוך הוא כל אמונה ואין עוול, כשרחמנא ליצלן מגיע נזק אחד לאדם אחד, זה לא רק הוא סובל מזה, אלא גם הסביבה שלו. אם לדוגמה, רחמנא ליצלן, האדם שובר את רגלו, צריך להביא אותו לבית החולים, צריך לטפל בו, לרפא אותו, צריך שאנשים יחליפו את התפקדים שלו בבית. העונש הוא לא רק למי ששבר את הרגל, אלא גם לכל הסובבים, והוא לא ישבור את הרגל אפילו אם מגיע לו, אם לא, שכל הסובבים גם כן מגיע להם העונש הזה. אם כן, מי שעושה ביטוח חיים ולאחרי פטירתו יהיה כסף לבני המשפחה, אם והיה ורחמנא ליצלן, נגזר על האדם הזה מוות. אבל על בני המשפחה לא נגזר שיסבלו מעניות. האדם הזה ימשיך לחיות, לא בגלל הזכויות שלו, אלא הזכויות של בני המשפחה. אבל אם והיה והוא יעשה ביטוח חיים, ורחמנא ליצלן נגזר עליו עונש מוות, ולבני המשפחה לא נגזר לסבול מעניות, עניות לא תהיה להם, מכיוון שאת כספם הם יקבלו. ולכן, על אף שהלכתית יש מקום להתיר, אבל השקפתית מצד שהקדוש ברוך הוא כל אמונה ואין עוול, הוא כל אמונה כלפי האדם שקורא לו נזק, ואין עוול כלפי כל הסובבים אותו, יש מקום להימנע מביטוח חיים. אלה ואלה דברי אלוקים חיים, עשה לך רב והסתלק מן הספק. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.